ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. שמי סגי רפאל, והיום נדבר על טורניר אמצע העונה מינסוטה טימברוולפס ורוקיז. קודם כל, שלום רב לניל קרמר מאתר הודיניל כדורסל עולמי. מה שלומך?
אהלן סגי, ערב טוב. אני בסדר, כמה שאפשר.
מה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי הוא אמנם מחזה שלילי, אם כי בתכלית זה דווקא משהו טוב. ואני מדבר על ההופעה של קיירי ארווינג מחוץ למגרש, שהוא הגיע לבוש בקפיה, כאות הזדהות, ואז אני אומר לעצמי, כאילו, זה שקיירי לא בצד שלי, זה אומר שאני בצד הנכון, כאילו, אז סבבה, כאילו, כל טוב. הייתי מודאג אם הוא היה הופך להיות תומך ישראל, זה היה כבר היה פתאום, זה היה מפתיע אותי.
כן, אני קצת מתקשה להבין את האובססיה של הישראלים קיירי, האיש מוסלמי, ובחר בצד הלא נכון פעם אחר פעם, אז כאילו, מה ציפיתם?
לא ציפיתי, זה אני אומר, אם הוא לא היה מגיב זה גם היה מפתיע, זה העניין של זמן.
טוב, אני לא מתרגש ממנו, באמת, אני לא חושב שיש גם מה להתרגש ממנו. רגע השבוע שלי זה דווקא סל הניצחון של ג'יימס הארדן. אני יודע שזה נראה שאני לא בדיוק בעדו יותר נכון, אבל קודם כל הסל היה כל כך אופייני להארדן, הוא מקבל כדור ובמקום לעלות בקאץ' אנד שוט הוא עושה את הדריבל, סטפ בק, שלשה עם פאול, והפנים של סטיב בלמר, הפנים של הארדן, גם כשאני יוצא נגד האנשים האלה, או שאני לא חצה נגדם, או שאני פשוט לא מאמין בהם יותר, אני לא מאמין במה שהם טוענים שהם, עדיין זה מרגש לראות בן אדם שמתרגש ממשחק כדורסל ומתרגש מסל ניצחון, עם הוותק שיש לו ועם כמות הנקודות שהוא קלה וסל הניצחון שהוא קלה. יש בזה משהו מאוד מרגש בעיניי, ואני התחברתי לרגע הזה, ותשמע, סטיב בלמר מוציא המון כסף על הקבוצה, מגיע גם לו לשמוח קצת.
השאלה זה גם מה יקרה ב... אתה יודע, יש גבול לכמה הוא יכול להוציא, כי זאת אומרת, האם הוא יציב לעצמו את הגבול מתישהו, האם זה יהיה בקיץ הקרוב עם ארדן ושאלת החוזה?
אז זה לא רק ארדן, שאלת החוזה, זה גם קוואי ופול ג'ורג' לדעתי, כולם מסיימים חוזה, אז... כן. אבל הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות זה לעבור לאולם חדש בלי כוכבים. הווריורס עשו את זה ב-2019, וזה יסתדר להם איכשהו, אבל אני לא יודע. כשיש לך את הלייקרס על הראש, זה לא נראה לי כל כך פשוט. טוב, אנחנו לא נדבר היום על הקליפרס, אבל בוא נתחיל. אני רוצה להתחיל עם טורניר אמצע העונה. קצת ננסה לעשות סדר, וקצת נדבר על המשחקים. אחת השאלות הנפוצות שהיו לפני הטורניר היו, מה? מה? אף אחד לא באמת צריך להבין איך הטורניר הזה הולך להתנהל. איך נדע שהוא מתנהל, איך עוקבים אחריו וכולי. אבל נראה לי שהליגה הצליחה דבר אחד לפחות, ליצור הבדלה ברורה בין משחק עונה רגילה לבין משחק עונה רגילה שהוא חלק מטורניר אמצע עונה. אני חושב שאי אפשר לפספס את משחקי הטורניר. אם אתם אוהבים את המגרשים או לא אוהבים את המגרשים, אתם לא יכולים to tune in למשחק, להיכנס למשחק ולתהות האם הוא חלק מהטורניר או לא. זה מאוד מאוד ברור. בעיניי אגב המגרשים נותנים תחושה של משחקים בחוץ, נותנים תחושה אחרת מהעונה הרגילה. מה דעתך?
נתייחס למגרשים, אני הייתי מההתחלה מאוד בעד, וכל העניין של אנשים שאומרים שקשה להם להתרכז במשחק עצמו, אז לא יודע, אני מאמין שזה אינדיבידואלי, אבל אני חושב שזה באמת מוסיף צבע, תרתי משמע, ויש הרבה שחקנים שזה מזכיר להם כל מיני מגרשים בניו יורק, מגרשי רחוב כאלה שהם שיחקו שהם היו יותר ילדים, אז זה נותן איזושהי אווירה לפחות לשחקנים בטוח, כאילו, אז זה אני בטוח במיליון אחוז, אם זה בגלל הצבע או אם זה בגלל, לא יודע, כל השילוב הזה של השילוב של הגופיות גם, שהם לובשים...
תשמע, זה ממש נראה מבחוץ, זה נראה כאילו הם משחקים בחוץ, כאילו הם לא משחקים באולם.
בחוץ, כן. מגרש בלי גבולות כזה.
היו תלונות של ג'יילן בראון בסוף שבוע האחרון, יום שישי הוא החליק שם על הפרקט ונפצע, והיו תלונות של שחקני הסלטיקס על הבטיחות של הפרקטים, אבל בואו נקווה שזה נגמר בזה, או שהליגה תעשה תיקון מהיר. אני רוצה לעשות קצת להסביר את הטורניר, כי נראה לי שיש אנשים שעוד לא כך מבינים. אז 15 קבוצות של כל אזור מזרח מערב חולקו לשלוש בתים שאינם הבתים הרגילים. זאת אומרת, אם יש את הבית הפסיפי, אז שלחו כל קבוצה לבית אחר. ברור שיש קבוצות שעדיין באותו בית, פיניקס והלקרס באותו בית, גולדן סטייט וסקרמנטו באותו בית, אבל זה לא הכוונה. הן משחקות פעם אחת נגד כל קבוצה אחרת. זאת אומרת, יש להם ארבעה משחקים בתוך ה-in-season tournament, שני משחקי בית, שני משחקי חוץ לכל קבוצה. המשחקים משוחקים בימי שלישי ושישי, ומכל בית עולה ראש קבוצה. שש ראשי הבתים, אליהם מצטרפת הסגנית הכי טובה מכל אזור, סך כל שמונה קבוצות שהתחרו על הגביע, רבע גמר שעדיין יהיה חלק ממשחקי העונה הרגילה, ואז יהיה חצי גמר וגמר שישחקו בלס וגאס, והם לא יהיו חלק מהעונה הרגילה, זאת אומרת מי שתגיע לגמר תשחק השנה 84 משחקים. זה ברור?
נראה לי כן, רק חשוב לציין שלא שזה... הולך, זה שיטה ב-NBA, אני לא זוכר מתי היה, כאילו שוב, אני לא מדבר על טורניר, אבל תחרות שהיא בנוקאוט, זאת אומרת שזה ווינר, המשחק, כאילו משחק קובע, שזה יותר מזכיר פיינל פור באיזשהו מקום, שמהרבע גמר זה פשוט משחקי הדחה.
לא, אז... זה הרעיון, זה אמור להיות שונה מהפלייאוף. זה אמור נכון, להיות אני, משהו אני אחר, זה אמור להיות בסגנון של... הם מדברים הרבה על הגביע האנגלי, אבל אתה יודע, יש עוד גביעים, יש גם בכדורסל באירופה גביעים, יש...
אני חשבתי על היורוליג, ישר כרפרנס, אני לא יודע למה
כדורסל. היורוליג, אבל זה מסתבך, היורוליג יש לך שמינית גמרים סדרה, ואז עובר לפיינל פור, וכל מיני שטויות שרק באירופה אפשר להמציא. אני אומר, ככה הכי טוב, או שזה נוקאוט, או שזה סדרה, ולא... אתה לא מערבב.
לא, אבל אגב, אם... אם אני חושב על עכשיו, הרמת ההנאה שלי במשחקים האלה היא, אפילו לא בדקתי סטטיסטית, אבל אני מניח בתחושה שהמשחקים הרבה יותר צמודים, וככל שנגיע למעמדי נוקאוט, אוקיי, רבע, ובטח הפיינל פור שיערך בלס וגאס, והכסף, הפרס הכספי יותר קרוב, אנחנו נהיה את המשחקים עוד יותר מתעלים לרמה מאוד גבוהה, שהיא לא מצופה באמצע, נקרא לזה, עוד בשנת 23. ועוד משהו קטן על העניין של הטורניר ולס וגאס, אני חושב שזה אחלה סיבוב השקה לאיך יכול להיראות ואיזה טירוף יכול להביא משחק NBA ללס וגאס ואיך זה יצטלם. זה הרצה טובה,
ללא ספק.
אם כבר מדברים על להרחיב את הליגה.
ללא ספק, אני חושב שהליגה פוזלת ללס וגאס ורוצה לראות איך זה נראה. בקיץ הם כבר רוצים שמשחקים. תשמע, אני חושב שהבעיות של לס וגאס זה לא האם אנשים יבואו לראות משחקים. קודם כל זה עיר שהיא... היא עיר מתוירת, זאת אומרת שיהיה קהל מזדמן מאוד מאוד גדול למשחקים, השאלה אם הקהל המקומי הולך לאמץ את הקבוצה, ומעבר לזה זה איך השחקנים שיגורו בלס וגאס, אם הם יבלו את רוב זמנם בקזינו או לא, לא יודע, נראה. אז אתה חושב שהטורניר מוסיף מתח, ראינו כמה משחקים צמודים, ראינו שקבוצות נלחמות על הניצחון, בוא ננסה קצת לעבור על המצב. אז במזרח, בבית A, אינדיאנה, היא כרגע בלתי מנוצחת, היא ניצחה פעמיים, ניצחה את קליבלנד ואת פילדלפיה, שתי פחות או יותר היריבות, נשארו לה משחקים מול אטלנטה ודטרויט, ואם היא תנצח אחד מהם, את אטלנטה, אז בוודאות היא עולה. דטרויט... לדטרויט אין סיכוי עם אפס ניצחונות ושלושה הפסדים. בית בי, אז מילווקי ומיאמי כרגע עם שתיהן ללא הפסד, עם שתי ניצחונות, וכנראה שמה שיכריע את הבית יהיה המפגש שלהן במחזור האחרון, יום שלישי הבא. בעצם לא אמרתי, נשארו עוד שלושה מחזורי משחקים, היום בלילה שאתם כבר תדעו את התוצאות שתשמעו את הפודקאסט, בשישי בלילה ובשלישי הבא בלילה. בית סי במזרח, הסלטיקס עם שתי ניצחונות, נשארו לה שני משחקים נגד אורלנדו הלילה ושיקגו בשלישי הבא, והיא פייבוריטית לעלות. במערב, הלייקרס עם שלושה ניצחונות כבר, הלילה הם משחקים ביוטה במפגש בעצם ישיר על העלייה. ניצחון של הלייקרס מן הסתם מבטיח להם את המקום הראשון. ניצחון של יוטה יצמיד אותם ללייקרס, ובעצם הם יעברו אותם כי, כי הם ניצחו במפגש הישיר, אבל זה מסבך את העניינים כי פיניקס יכולה להצטרף אליהם לבית משולש, ופיניקס ניצחה את יוטה, אז מה שנקרא חישובים של, של מונדיאל. לפיניקס תשארו פה אוטלנד וממפיס, אז לא, היא אמורה לנצח.
אגב, החישובים הם לפי, חשוב לציין, זה מדובר פה על הפרשי סלים, אז בגלל זה גם קשה מאוד יהיה לראות משחק ב-20 הפרש, 3 דקות לסיום, נשאר ב-20 הפרש. אתם, ממה שרואים, הם, הקבוצות שילחמו על המקום הבא מבינות את זה, אז זה גם חלק מהעניין, כאילו שפתאום הפרש סלים יש לו משמעות.
אוקיי.
כשאתה מסביר בית זה, כן.
בית בי במערב, ניו אורלינס עם ניצחה את דנבר, אז היא מובילת הבית כרגע עם שתי ניצחונות והפסד, דנבר אחריה. לניו אורלינס יש את היתרון כי הם ניצחו את דנבר, נשאר למפגש מול הקליפרס שאיבדו סיכוי, דנבר צריכה ניצחון על יוסטון והפסד של ניו אורלינס. יוסטון צריכים לנצח את דנבר ואת דאלאס, ואז הם יעלו כי הם ניצחו את ניו אורלינס. ובית סי, סקרמנטו ומינסוטה בלי הפסד, ישחקו אחת מול השנייה בשישי. לווריורס יש עדיין סיכוי תיאורטי, הם ינצחו את סקרמנטו במחזור האחרון ויצרו בית משולש עם מינסוטה. במידה והם ינצחו את OKC שאיבדה סיכוי. זה נראה מסובך, אבל תשמע, כל מונדיאל אנשים עושים את זה בכזאת קלות, אז מה הבעיה פה?
אני לא יודע אם יש בעיה, זה פשוט עניין של הרגל.
אני חושב שפשוט אין עניין, אנשים לא יודעים אפילו על הכפתור הזה של הבתים, זאת אומרת, יש לך את הכפתור, בכל האתרים יש לך בעצם את הטבלה הרגילה, ויש שם גם כפתור של אין סיזן שמראה לך את המצב בבתים של הטורניר.
באמת, אני לא הכרתי את הפוטר הזה, וואלה, אני אסתכל עכשיו, אוקיי.
כן.
יפה.
אנשים לא מכירים את זה, כי תכלס בשלב זה אני חושב שהרבה אנשים לא מסתכלים בכלל על הטבלאות, אז זה לא כזה מעניין. טוב, יש לך איזה פייבוריטית?
בגדול, כן. אני רוצה להגיד שזאת תהיה אינדיאנה.
קבוצת גביע טיפוסי, כמו שהיו אומרים אצלנו.
כנראה, כן, מסתמנת ככזאת. הסיבה שאני אומר אינדיאנה ולא מינסוטה זה כי א', אנחנו הולכים לדבר על, הרבה על מינסוטה, שתיים, אני לא רוצה לנכס אותם, אני חושב שהם ירוצו מאוד רחוק בהקשר אחר. אז אני חושב שאינדיאנה והפוינט גארד החדש נראים מצוין, אז כאילו, אם הולך להם כל כך טוב, אז יאללה, כאילו, בוא נצא שיהיה פה קצת עניין.
תשמע, משחק אחד הכל יכול לקרות כמו שאומרים, הכל פתוח, הכל עוד אפשרי. אני חושב שכן, הקבוצות הקטנות ירצו את התואר, אבל עדיין אתה רואה שכל הגדולות בעניינים, זה גם הלייקרס, גם הסלטיקס, הבקס עוד בעניינים, ההיט עוד בעניינים, נראה לי שדנבר פחות מעניין אותה. אני חושב שסקרמנטו, מינסוטה ואינדיאנה באמת בשבילם זה תואר חשוב, כי אליפות זה חלום רחוק. אבל מעניין, ואני מחכה בחיליון עיניים משחקי שמינית הגמר, אני חושב שזה קצת יאיר את חודש דצמבר, שהוא די, שכשאתה מתחיל בעצם, כאילו בתחושה שלי, אתה מתחיל אחרי כל הדודה שיש לך למשחקים, והעונה מתחילה, ופתאום אתה כל כך מתרגש, ואז אתה מבין שגם במחר בלילה יש 12 משחקים, כאילו ההתרגשות קצת דוחקת, אני חושב שזה יעלה את הרף בדצמבר, ובעיניי זה בסך הכל עושה את מה שזה אמור לעשות. עוד משהו לגבי הטורניר?
לא, וואלה, נראה כמו פיילוט מוצלח.
ללא ספק.
מבחינתי.
טוב, אז הנושא השני להם הוא מינסוטה, שתופס את המקום ראשון במערב עם הזן 10-3, חצי משחק לפני דנבר. כשרודי גובר עבר בטרייד לזאבים, אז התחזית שלי הייתה שהם יסיימו במקום השני במערב. הבסיס שעליו התבססתי היה, אם גובר ומיטשל הצליחו לתפוס את המקום הראשון במערב, בעיניי אנטוני אדוארדס שחקן טוב יותר ממיטשל, בטח הגנתית, ומנסוטה קבוצה טובה יותר ממה שיוטה הייתה עם גוברט ומיטשל, אז חשבתי שזה יצליח גם שם, זה כמובן לא קרה. לאחרונה מאוד בעייתית, מנסוטה נחתה איכשהו במקום השמיני, הגיעה לפלייאוף אחרי סיבוב ראשון, והיא פותחת את העונה אחרת, קבוצה אחרת לגמרי, גם הגנתית וגם התקפית. מקום ראשון בדירוג הגנתי, 106.5 נקודות למשחק, שזה 7 נקודות פחות ממה שהם ספגו בעונה שעברה, שזה שיפור מאוד מאוד גדול, בטח שהקצב של המשחק עלה, כי הוא עולה כל שנה. ומבחינה התקפית הם באמצע הטבלה, אבל כדרוג ההגנתי מצוין שם אותם איפשהו באמצע טבלת הנט רייטינג, מקום רביעי בטבלת הנט רייטינג. מה השתנה במינסוטה בקיץ?
שני דברים לא השתנו, או כן השתנו. אגב, על התחזית שלך, אני, כשהיה את הציוות הזה, אני אמרתי עליהם טופ 4, אני חושב שזה מה שהם גם מסוגלים, ומה שהשתנה זה שהציוות של רודי וטאונס בקושי נראה, עונה שעברה בגלל כל מיני היעדרויות, והעונה... היעדרות של טאונס בעיקר, וגם עכשיו אחרי המשחקים, משחקי הנבחרות שמשפיעים מצוין על רוב השחקנים שכיכבו בנבחרת, פשוט המשיכו בכושר הזה. אני חושב שזה גם עשה את השינוי לאדוארדס להבין שהנה זה בא, זאת הקבוצה שלי ואני האלפה, וטאונס הבין שהוא כרובין יכול לתפקד אחלה עם הסגל הזה, וזה מה שקורה. זאת אומרת, גם קרל אנטוני טאונס, אני חושב שהיה עדיין מועמד לטרייד, אבל היה עם הרבה יותר סימני קריאה מועמד לטרייד לפני חודש מאשר המצב היום, ואני הייתי מאנשים שחשבו שיש צריך להעביר אותו בטרייד על בסיס שוב עונה שעברה, אבל כמו שזה נראה עכשיו אין שום סיבה, באמת אני לא יודע, אני לא רואה סיבה למה הם צריכים לעשות איזשהו שינוי איתו. הביטחון שהם נתנו למקדניאלס עם החוזה שלו, שהוא בהתחלה אמור שהוא מוגזם, אבל הוא שוב הוא השומר, לדעתי השומר פרימיטר הכי טוב בליגה היום, בטח עם הסייז והכל, וגם מתחת לסל הוא לא פרייר. אז יש לך אותו, יש להם פשוט הרבה מאוד גודל על כל המגרש, כל הזמן. כולם מאוד גדולים, רודי וטאונס ומקדניאלס וגם אדוורדס. ומייקל ניס, שחקן, כאילו, משלים אותם פשוט מאוד יפה, וזה אגב להראות ככוכבית כמה דיאנג'לו ראסל הוא פשוט שחקן גבוה.
אני מסכים איתך לגבי דיאנג'לו ראסל, אבל אני חושב שהוא, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא גרוע במה שהוא עושה, אני חושב שהוא פשוט לא מתאים.
הוא לא אלווייט.
תשמע, אני מסכים איתך לגבי הנבחרת, אני חושב שאנטוני אדוארדס הגיע לנבחרת ארצות הברית, סטיב קר אמר לו, אני רוצה שתהיה דוויין וייד של הנבחרת, שחקן שעולה מהספסל, הסקורר שעולה מהספסל, זה נכון, ומשנה את המשחקים, אז אנטוני אדוארדס אמר לו, בחוצפה וחוכמה, זה לא שיש לך פה לברון וקובי, כאילו, מה אתה רוצה ממני, באמא שלך? והוא הפך לטופ דוג בנבחרת, הפך שחקן הכי טוב של הנבחרת, לסקורר העיקרי שלה ולשומר העיקרי שלה. זאת אומרת, הוא היה שומר יותר טוב, כשהוא החליט לשמור, הוא עשה עבודה הרבה יותר טובה ממיקל ושאר השחקנים שהגיעו על תקן שומרים אישיים מצוינים. וכמו שאתה אומר, הוא ממשיך את זה מהנבחרת, אבל אני חושב שבאמת השינוי הגדול במשרד הזה, שאנטוני אדוארדס הפך להיות השחקן האלפה. הכדור, ההתקפות מתחילות אצלו. הכדור מגיע אליו. מייק קונלי, שחקן הרבה פחות טוב מדיאנג'לו ראסל, אבל שחקן הרבה יותר חכם ממנו. הוא אומר, יש לי פה את הסוס הצעיר הזה, למה שאני אעבוד קשה, למה אני צריך להתאמץ? אני אתן לו את הכדור ואני אלך חכות בפינה. והוא קלה ככה כמה שלושות חשובות נגד גולדן סטייט, שלושה שניצחה להם את המשחק. אז הכדור מגיע קודם כל לאנטוני אדוארדס בהתקפה, והוא משחק, יש הרבה משחק של פיק אנד רול בינו ובין טאונס, שעוזר לשניהם לייצר נקודות, ומאוד עוזר, מקל על טאונס לייצר נקודות, כי טאונס לא צריך לעבוד קשה, הוא מקבל או זריקה חופשית או כניסה לטבעת, גובר מסיים, נמצא ליד הטבעת, בריבונד התקפה, באליופים, ההתקפה עובדת, ובנוסף, יש להם מהספסל, יש להם עומק נהדר, אני חושב, כי מהספסל יש לך את עולים גם נזריד שדעתי יכול לפתוח בכל קבוצה אחרת.
אלכסנדר פותח, חד משמעית.
אלכסנדר ווקר שגם כן הגיע מאליפות העולם עם המון ביטחון. שייק מילטון שהוא סקורר טוב, אני חושב שהוא יותר טוב מג'ורדן נואל שהיה שם שנה שעברה. וכמובן קייל אנדרסון שהוא סוג של פוינט פורוורד וביחד עם קונלי מנהלים את כל ההצגה הזאת.
אחד ממנחנקות הזריקה הכי נוראיות שיש.
תשמע, וההגנה שלהם אמורה להיות אילית. יש להם שלושה שומרים מצוינים בקו האחורי. קונלי, אדוארדס שהוכיח שהוא יכול להיות שומר אישי מצוין אם הוא רק מחליף לעשות את זה, ומקדניאלס שהוא תמיד שומר אישי מצוין. ואז יש לך את הגיבוי של רודי גובר, וכל עוד קארל אנטוני טאונס לא הולך לאיבוד, אתה בסדר.
הוא השתפר.
הוא השתפר, עדיין יש שלושות מהפינות, אבל לפחות עכשיו הן פחות נכנסות. מנסוטה מחזיקה את היריבות שלה על אחוזים מטורפים בבית, היא מחזיקה אותם על 26.5% מ3 בבית, בחוץ קצת הולך פחות, אם שקולים עליה 39%, אני מניח שזה קצת יתאזן, עכשיו זה 33% עונתי, אני מניח שזה קצת יעלה, כי זה בעיקר עניין של מזל, אבל מן הסתם מתחת לסל ליריבות הרבה יותר קשה.
כן, אני חושב שגם העניין שגם אני חשבתי נקרא לזה הפריים של רודי בהגנה, של רודי גובר בהגנה, כבר לא איתנו, או שהוא כבר הרבה ירדו על הטרייד, שהוא עדיין כאילו שילמו עליו הרבה יותר מדי, אבל העונני, ראיתי, אני חושב שנתון מהשבוע או מלפני שבוע, שהוא מחזיק את היריבים שלו בצבע על אחוז מגוחך, כאילו 37% מתוך מאזור הצבע, שזה כאילו נתון שלדעתי לא היה אף פעם. עכשיו, כולם אומרים שזה אמור להתיישר, אבל אנחנו כבר כמה
13
משחקים. עוד מעט, כן. 13 משחקים, ובינתיים זה לא זז יותר מדי. אני לא יודע מה קורה שם, מה קורה איתו, מה הוא עשה, אבל הוא כאילו השתפר, הוא חזר להיות באמת מתחרה ראוי לתואר השחקן ההגנה של העונה, אם זה ממשיך ככה. בטח אם מנסות תשאר שם בגבעים שלה, במקום ראשון שלה.
תשמע, אבל זה לא רק הוא, כי זה בדיוק העניין. יש לו עבודה הרבה יותר קלה ברגע שיש לך קו אחורי שהוא מסיבי, והוא גם גדול, כי גם ג'יידן מקדניאלס וגם אנטוני אדוארדס הם גבוהים גדולים לתפקיד שלהם, אבל הם גם רודפים אחרי שחקנים, וקונלי, אתה יודע, יש לו את הידע ואת הניסיון, הוא לא אחד שיחפף. מה שביל סימונס דיבר על זה, שבמשחק נגד הסלטיקס, כשהם ניצחו את הסלטיקס, אז אחד הבעיות הקשות של הסלטיקס היה שטייטום ובראון לא ראו אור יום בכלל. אז הצמד ההגנתי הזה של אדוארדס ומקדניאלס הוא צריך לקבל קרדיט לא פחות מגובר בעיניי. מה התקרה שלהם לדעתך?
תשמע, כרגע חוץ מדנבר אני לא רואה קבוצה יותר טובה במערב או ב-NBA, כאילו אני נותן להם כבר מערב נכון להיום, כאילו זה, למה לא? כאילו דיברנו, יש לך כאילו סופרסטאר בהתאבות, אולסטאר או סיידקיק מוכשר מאוד שמוצא את המקום שלו, סנטר הגנתי מצוין, עוד פרימיטר דפנדר מצוין, רכז מנוסה, סנטר מהספסל שהוא מרווח משחק, עוד שחקן חכם ומגוון הגנתי, קיילנדר, כאילו זה קבוצה ש... כאילו למה לא? מבחינת חומר השחקנים כן, פשוט זה מגוחך כזה להגיד מנסות המועמדת לאליפות, אבל כרגע היא נראית הכי טוב, כאילו חוץ מ... גם בטח כשדנבר פצועה בלי מרי, אז כאילו אני לא רואה קבוצה יותר טובה
ממנה. אני מאוד אופטימי, כאילו, אני מאוד אופטימי לגבי מנסוטה, שמתי בעמדה שאני לא רוצה להיות בה, אבל אני צריך להיות בה, כי מישהו צריך ללכת, להיות הצד, כן. הצד שכנגד. תשמע, אנטוני אדוארדס בן 22, הוא עוד לא בשיא שלו, הוא כנראה עוד לא קרוב לשיא שלו, למרות שהוא מאוד מרשים, כן? אבל יש לו עוד דבר או שתיים ללמוד, אתה לא קופץ מסיבוב ראשון לגמר NBA כל כך בקלות, ורודי גובר בפלי אוף הוכח פעם אחר פעם כבעיה. בסיטואציות מסוימות.
בשביל זה יש לך, אוקיי, אז בשביל זה יש להם את נזריד, בדיוק בשביל זה, או להחזיר את טאונס לעמדה 5 ואז לעלות את אנדרסון. הם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים בהקשר הזה של גם בלי רודי להסתדר, שאני לא דואג. ונזכרתי עכשיו שדנבר טוענת שבעונה שעברה יריבה שהכי קשתה אליה בפלייאוף הייתה מינסוטה. אז
בסדר, טאונס טוען שהניצחון על דנבר בסיבוב הראשון היה יותר גדול מהאליפות של דנבר, אז אתה יודע, לטעון קל.
יש להם פשוט את הסייז להפסיק למספיק, להיות מספיק פיזיים ואינטנסיביים על, על, על יוקיץ' וכל הזה. אז אני רוצה לראות את זה כגמר מערב, אבל לא אמר, כאילו, אני רוצה לראות את סדרה כזאת ביניהם עוד פעם, פשוט לא בשמיני, לא במשחק סיבוב הראשון. אני חושב שהיא תהיה גם, היא תהיה טובה.
טוב, אני חושב שיש לנו עוד דרך מאוד ארוכה לעבור בכל מקרה, כדי לדבר על הפלייאוף, ובטח מינסוטה צריכה להוכיח עוד כמה דברים לפני שאפשר לדבר עליה בתור קבוצה שיכולה לאיים על, על המערב.
אבל
אנחנו צריכים לראות יציבות מקארל אנטוני טאונס. אני אגיד לך מה, גם אני חושב ששיחות הטרייד, ששמועות הטרייד על אנטוני טאונס לא הולכות להיפסק, כי השכר במינסוטה בעונה הבא הולך להיות שערורייתי, והדרך הכי טובה שלהם להוריד את זה, זה להעביר את טאונס בטרייד, הם יקבלו נכסים. אני אגב לא בטוח שהקבוצה תהיה כל כך יותר גרועה, הוא משחק טוב מאוד עכשיו, וזה מה שהופך אותם לדעתי לעילית, אבל אני חושב שבסופו של דבר הקבוצה הזאת זה הקבוצה של אדוורדס, והוא וגובר אמורים להיות אבני היסוד.
לא, תשמע, זה ברור כבר שאדוורדס וגובר זה הצמד של הקבוצה, אבל קארל אנטוני טאונס עכשיו בשיחות של הטריידים, עכשיו הזכרת לי שבעצם כל החבורה הזאת שמשחקת היום היא לא תהיה שם שנה הבאה, כי גם אנדרסון מסיים חוזה, הרבה שחקנים, חוץ מטאונס יש עוד איזה 3-4 שחקנים מרכזיים שם שמסיימים חוזה, שהם לא יכלו להחזיק אותם גם אם הם היו רוצים לתת להם את הכסף שמגיע להם. אז
הבעיה היא לא עם השחקנים שמסיימים חוזה, הבעיה היא שהחוזה של אדוארדס והחוזה של מקדניאלס נכנסים לתוקף.
קיקינג אין, נכון. בגלל זה אני אומר שהרעיון על הטרייד הוא לא כזה מופרך, אם אני חושב על זה עכשיו עוד פעם בענייני כסף, אז זאת הדרך הכי יעילה כנראה להוריד, להשאיר את הקבוצה כמה שיותר שלמה, ולאבד במרכאות רק את קארל אנטוני.
בסדר, אבל תשמע, קונלי, אני חושב שהם כן יכולים להשאיר אותו על חוזה זול, הוא לקראת סוף הקריירה. אני חושב שהוא יעדיף להישאר בקבוצה טובה מאשר ללכת לקבוצה חדשה, קבוצה שלו כבר כימיה ופוטנציאל ויכולים להתקדם.
בטח
אם הם יהיו תחרותיים. קייל אנדרסון, אני לא יודע, אבל אני גם לא יודע כמה ביקוש יהיה לו בליגה, זאת אומרת, לפני שהוא הגיע למנסות, לא היה לו ביקוש, הם נתנו לו תמיד לבל בזמנו. אני לא חושב שזה יהיה כל כך יקר להשאיר אותו. וכל השאר בעיניי הם נאז ריד יש לו חוזה, רודי גובר יש לו חוזה, קארל אנטוני טאונס יש לו חוזה, אדוורדס, זאת אומרת, 5 שחקנים שלהם חוזה, פלוס קונלי וקייל אנדרסון, שהם בעיניי השביעייה החשובה. כמובן, הכל תלוי, הם מוכנים להיכנס לתחומי מס המותרות שגולדן סטייט נמצאת בהם, שזה רעיון נחמד, אבל בסופו של דבר, מנסות האלו גולדן סטייט, הם לא מרוויחים כמו גולדן סטייט, וכנראה שהעונה הזאת היא עונה כזאת תשאיר אותם בהפסדים כבדים, וזה כבר תלוי בבעלי. טוב, שאלות לגבי מינסוטה, אז אריאל בנדי שואל מי השחקן החשוב במינסוטה, אני חושב שענינו על זה. אדוארדס. עמית זרח שואל, האם מינסוטה היא באמת קבוצה חזקה שיכולה להגיע לגמר המערב, או שזה זמני ההצלחה שלהם? אז אתה חושב שכן, אני חושב שכן, אבל אני חושב שעדיין יש להם מה להוכיח בדרך, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשים אותם כלוק. הם צריכים להוכיח שהם התבגרו, הם צריכים להוכיח יציבות, המשכיות, ולהראות שבפלייאוף הם עדיין משחקים את המשחק שלהם ולא נגררים אחרי היריבות. וטל קנן שואל לגבי מינסוטה, האם זה הזמן למכור את קאט לאחר פתיחת עונה חלשה, שהם צריכים לשמור עליו ולהבין מה התקרה של הסגל הנוכחי, מה בכלל קאט יכול להניב. אז אני חושב שהפתיחה החלשה הייתה כבר די מאחורינו.
כאילו, לא, הוא עכשיו בכושר ממש טוב.
כן, הוא היה ממש מצוין בשבועיים האחרונים.
כל היה מעל 45% ל-3, משהו.
כן, תשמע, הוא למד לנצל את, את מה שאנטוני אדוורדס פותח לו.
כן.
טוב. יאללה, נושא האחרון שלנו. בואו נדבר קצת על הרוקיז. אנחנו כמעט 4 שבועות לתוך העונה, אני חושב שקצת אפשר להתחיל להסיק מסקנות. מי החמישייה שלך?
הפייבוריט שלי זה צ'אט, גם בעניין של רוקי העונה, אני תכף ארחיב עליו. האח של תומסון, אני מדבר על עזר תומסון.
עזר.
כן, סליחה, עזר. אני כאילו, כולם הכירו את אח שלו יותר, אבל מה שהוא עושה פשוט מרהיב, ולא נראה פה הרבה זמן, וזה לא וכולם יודעים שאני לא מדבר על ההתקפה שלו, ממוצע של דאבל דאבל, כאילו...
וזה מספרי חסימות וחטיפות שלא מגוחכים לרוקי ובכלל. אבל אני אגיד לך משהו לגביו, אני חושב שאמן תמיד סומן כשחקן יותר מוכשר, וזה מייצר לו בעיות כי הוא צריך את הכדור ביד והוא צריך ליצור והוא צריך ליזום והוא לא מקבל את הדקות, ועוזר הוא שחקן של אנרגיה, הוא תמיד היה שחקן של אנרגיה, הוא מביא את זה ל-NBA, אין לו בעיה, כאילו הוא לא צריך את הכדור ביד, הוא לא צריך שיגידו לו מה לעשות, הוא פשוט רץ כמו מטורף על המגרש, הוא משחק באנרגיה מטורפת, הוא עוד לא הבין שהוא בדטרויט, כאילו האנרגיה שלו מטורפת על המגרש, וזה מביא לו מספרי הסל מטורפים, ההתקפה שלו כמו שאמרת, בסדר, לא נורא, אבל הוא מפתיע אפילו באחוזי העונשין, למרות שזה כבר ירד ל-69%, שזה פחות או יותר שהוא אמור להיות, הוא התחיל עם 81, לא הגיוני בכלל. האחוזים שלו 3.13.8. בסדר, זה מה זאת אומרת, ציפו ממנו למספרים האלה בהתקפה, אבל מה שלא ציפו ממנו זה לריבאונדים, החסימות ולכל האסל שהוא מביא.
התמצאות וכל הדברים האלה.
אבל ללא ספק, בחירה מצוינת של דטרויט.
חוץ ממנו, חוץ משניהם יש, אני התחלתי מאוד לאהוב את בילאל קוליבאלי, שמניח שהרבה אנשים רואים אותו עכשיו, עכשיו שהוא אחלה פרוספקט, אולי הבחירה הראשונה מזה כמה שנים של הוויזרד שהיא טובה, אני נזהר מאוד במה שאני אומר, בחירה נראה שהם דווקא, יש לו פוטנציאל טוב, ושחקן נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה חיימה חקז ממיאמי, שגם אף אחד לא הבין איך מאיפה הוא הגיע קצת, גם המראה שלו כזה, אתה יודע.
כמו איזה היפי שמנמן.
או, לא יודע, אני חשבתי על דמות מ-GTA קצת, לא יודע מה, כאילו כל אחד והזה.
כל אחד והגזענות שלו.
בדיוק, לא, למה, לי מותר, אני יכול לדבר איתו ספרדית, מותר, גזענות של דרום אמריקאים מותר. ואני חושב שהוא, כאילו, הוא הגיע לבית ספר הכי טוב, אחד הטובים בשביל פיתוח שחקנים, למרות שהוא נבחר בדראפט והם מומחים באנדראפטד, אבל הוא כבר 4 משחקים או 5 משחקים האחרונים, הוא עם מעל 10 נקודות, 38.9% ל-3, הרבה הסל, הרבה היט קולצ'ר, הרבה מהכל.
טיילר הירו פצוע, אז הוא קבל את הדקות שלו, פחות או יותר.
ואתה יודע, ויקטור, כאילו שזה פשוט באמת תופעה, ומדברים, כולם לא מדברים עליו מספיק, אז בוא אני אדבר עליו עוד, סתם לא, כאילו, אין מה להרחיב עליו, הוא must watch, כאילו.
טוב, תשמע, אני חושב שויקטור הוא הכי מוכשר, ללא ספק, אף אחד, אני לא חושב שבמחינה סקילסט, אבל כמו שאתה אמרת, צ'אט, הרבה יותר מרשים, הרבה יותר בשל, נראה יותר, זאת אומרת, הוא מרגיש הרבה יותר בשל, רוקי שעושה 56-46-90 מטורף, כאילו פשוט מטורף, כאילו, ועוד מוסיף לזה 7.8 ריבאונדים ו-2.1 חסימות, זה לא הגיוני, זאת אומרת, לא ראינו, ששמאז לברון לא ראינו כזה כאלה מספרים, וברמה של, כאילו, שהוא ממש, זאת אומרת, אני שנה שעברה, אחרי הפציעה שלו, הרבה אנשים אמרו, אז אוקלהומה סיטי חוזרים ללוטרי או לא, ואני אמרתי לאנשים שאין מצב שהוא היה עושה את ההבדל בין הלוטרי לפלייאוף, ואני אוכל את הכובע. אבל לפחות אני אוכל את הכובע אחרי שבחרתי אותו בכמה קבוצות פנטזי, אז אני לא מצטער על זה. תשמע, זה מספר, כאילו, אני יודע שהוא לא נוצץ, אבל הוא עושה את העבודה. הוא לא לוקח על עצמו יותר מדי, יש לו את שי גילג'ס אלכסנדר לידו, וזה נהדר, זה נהדר בשבילו, כי הוא לא צריך להיות הכוכב, והוא עושה פשוט דברים נפלאים על המגרש, המספרים שלו באמת יוצאים מן הכלל לרוקי, יעילות מקסימלית, רק שישאר בריא.
מה, אני חושב שהוא לא יזכה ברוקי העונה, כי אמריקאים, אבל מבחינת, גם, זה גם קצת לא פייר, כאילו אני אבוא בו, כי שנינו כאילו אוהבים אותו, אז אני אתפוס את הצד של להגן על ויקטור, שבסוף יש לך קבוצה עם ציפיות שמנצחת, שבאה בתור הקבוצה הבאה של הליגה, ובדיוק בעמדה שהיה חסר לה את החיזוק, הוא הגיע, זאת אומרת, זה לא שהוא צריך להילחם על הדקות וזה, הוא כבר לא באמת רוקי במרכאות, כי הוא כבר היה שנה בחוץ, והוא הסתובב עם הקבוצה, והוא מכיר את האינטנסיביות, או בלה בלה בלה, אתה יודע, כל מיני תירוצים כאלה. אבל מבחינת, סליחה, ובגלל שהוא בקבוצה מנצחת, או כרגע בקבוצה מנצחת שרוצה לרוץ, אז כאילו, יש ממנו ציפייה להיות טוב, אבל יודעים שהקבוצה הזאת כבר יכולה להסתדר בלעדיו יפה, כמו שנה שעברה. אז פתאום זה שעכשיו הוא נותן להם את האקסטרה מייל ושם אותם בטופ 4, מבליט אותו מאוד לטובה. לעומת ויקטור, שאם הוא עכשיו עושה משחק 4 מ-10 מהשדה, אז כתבה ראשית בכל אתר ספורט. כאילו, ציפייה ממנו מוגזמת, ובצדק, כן? אבל הציפייה מוגזמת, הגודל הציפיות פשוט הוא לא...
גודל הציפיות כגודל הבן אדם, מה שנקרא.
לא פרופורציונלי.
גם הבן אדם לא פרופורציונלי, אז בסדר. תשמע, אני לא חושב שצריך להגן על ויקטור. זאת אומרת, אנשים רואים את זה כאיזשהו פייט ביניהם. זה לא פייט ביניהם. ויקטור שחקן סופר מוכשר, אבל הוא רוקי. ומעבר לזה שהוא רוקי, הוא בסיטואציה הרבה הרבה יותר קשה מצ'אט. הוא בסיטואציה שהוא כבר הפרנצ'ייז, כל העיניים עליו, אין אף שחקן לידו שמסוגל להוריד מן אותו עומס, ויותר מזה, מקשים עליו. שמו לו רכז שהוא לא רכז, כדי ללמד אותו להיות רכז. אני ראיתי איזה נתון שהוא קולע 5% מ-3 ממסירות של סוהן, בקאץ' אנד שוט. כאילו, סוהן הוא לא רכז, וכאילו, אני מבין את ההיגיון של פופוביץ', זה לא עונה חשובה, וזה הזמן כאילו לפתח אצל שחקנים, ואם הוא יפתח אצל סוהן איזשהו... מנטליות של מנהל משחק, הוא יהיה שחקן הרבה יותר טוב בעתיד, וזה בסדר. אני לא חושב שהוא מייד אותו להיות רכז, אגב. אבל אני חושב שכאילו הניסוי הזה כן שם אותו במקום שהוא בעתיד, הוא יהיה מנהל משחק טוב יותר, וזה בסדר. הוא לא צריך להיות רכז בעתיד. הספרס אין כרגע רכז. טרי ג'ונס הוא לא רכז פותח בליגה. למרות שוויקטור הרבה יותר טוב איתו, והסיטואציה שלו הרבה יותר קשה מצ'אט. אני כן חושב שצ'אט יזכה ברוקי העונה, כי אני חושב שהוא... כאילו, הוא מרשים ברמה שלא ראינו מרוקי, אם הוא לא יזכה, זה באמת יהיה העוול הכי גדול שזכור לי. לא יודע, אני לא חושב שצריך להגן על ויקטור, אני חושב שוויקטור כבודו במקומו מונח, הוא מרשים, הוא סופר מרשים. כאילו, אתה לא יכול, אבל זה מרשים אחרת. זה מרשים אחרת, זאת אומרת, דיברו בזמנו על המשחק הראשון של סן אנטוניו, ששיחקו נגד דאלאס, ודרק לייבלי היה מצוין. ואנשים אמרו שהוא יותר מרשים מויקטור, זה שטויות במיץ עגבניות. ויקטור, סט כישורים שאף אחד לא ראה. לייבלי יודע לעשות שני דברים, הוא יודע לתפוס את הכדור, הוא יודע להדביע אותו, זהו. שים לזה שחקן כמו לוקה, הוא יצטיין, זה בסדר. זה מה שהוא אמור לעשות. אבל ויקטור הוא הרבה יותר מזה, הוא סופר מוכשר. אתה רואה את הניצוצות, זה ללקק את השפתיים, וזה בסדר גם שכרגע הוא לא שם, הוא לא ב-100% שם, זה לא, שהוא לא יציב, זה בסדר, בשביל זה הוא רוקי. ואני חושב שגם פופוביץ' מעודד את זה, כי הוא לומד, אתה לומד מטעויות, וזה מקום אחר. אני לא חושב שזה, זה צריך להגן, אני לא חושב שזה שצ'אט יזכה ברוקי העונה, אומר משהו לגבי הקריירה שלהם, מי תהיה קריירה יותר טובה, זה בסדר. זה פרס נחמד, אבל לא מעבר לזה. הזכרת את חיימה והזכרנו את עזר תומפסון וקוליבלי. קוליבלי אגב רושם מספרים מאוד יפים בקבוצה אחרה, זה יפה שהוא מנצל את זה. אני חושב שדני, הוא ודני אגב שחקים מצוין ביחד, זה באמת כיף לראות אותם ביחד,
זה אחלה ציפות.
כי דני תשמע, אני בקטנה על דני, כי צריך, כי זה פודקאסט ישראלי בכל זאת. אני חושב שדני מקבל את התפקיד של מנהל המשחק המשני, גם כי לא טרי ג'ונס, אח שלו, טיילס ג'ונס, לא עושה את העבודה שלו, וג'ורדן פול הוא קקה. אז דני יורד מהספסל, יורד לספסל מוקדם, ועולה עם החמישייה השנייה בתור מנהל משחק. הוא אגרסיבי, הוא חודר לסל, הוא זורק הרבה, הוא לא מתבייש. זאת אומרת, זה בדיוק מה שרצינו לראות ממנו, ובסדר, נכנס יותר, נכנס פחות. אני חושב שזה פחות משנה. אתה רוצה לראות את דני אגרסיבי, וזה מה שהופך את וושינגטון לקבוצה טובה יותר. אני ראיתי את המשחק שלהם נגד הנץ, שהם פשוט, החמישייה הראשונה נקלעה לפיגור אדיר, והחמישייה השנייה החזירה אותם, הייתה הרבה יותר טובה. דני היה השחקן הכי טוב במשחק הזה, ואני חושב שהוא עושה יופי של עבודה.
טוב שהוא היה גם החוזה שלו, אגב, אם הוא ימשיך לשחק ככה, החוזה שלו יהפוך להיות אחד כאילו נדירים בקטע של value for money.
כן, אבל זה התקרתו בוושינגטון להרבה שנים, וזה לא מה שאני רוצה.
זאת הבעיה, כן.
טוב, בואו נדבר קצת על האחרים. ברנדון מילר, בחירה שנייה בדראפט, סך הכל... הוא התחיל לראות טוב. הוא נראה טוב יותר, נכון? מה שמדאיג אותי זה שהחזרה של מיילס ברידג'ס תתקע לו... מקלות בגלגלים. כי ברידג'ס הולך גם לקבל תשומת לב וגם לקבל את הכדור יותר ממנו. כאילו אני לא, אני הייתי זורק את ברידג'ס.
בושה, בושה, בושה.
ג'ורדן הוקינס נראה טוב מאוד בניו אורלינס, 36.3%, זורק הרבה, מקבל הרבה זריקות, יש לו ביטחון בזריקה. אבל אני חושב שבסופו של דבר ברגע שטרי מרפי יחזור, וגם סי-ג'יי בקולום יחזור, אז הדקות שלו ירדו משמעותית, אבל עדיין יופי של שחקן. דרק לייבלי 2, איזה כיף לך, אתה משחק ליד לוקה. מרקוס אסר נראה נהדר בדקות מסוימות, כי יונטה ג'ורג' מאז שהוא נכנס לחמישי היו, אתה נראית הרבה יותר טוב.
גם הפך להיות סוג של רכז.
כן, קייסון וואלס... תשמע, קייסון וואלס הולך להיות שחקן אדיר, באמת. אני רואה אותו משחק באנרגיות, הוא מקבל עכשיו מעט דקות ומעט זריקות, כי OKC כל כך מוכשרת וכל כך זה, אבל הוא הולך לשחקן אדיר בעתיד, בעיניי. יש לו הכל, יש לו כליה, יש לו ביטחון, יש לו את הדוג מנטליטי. הוא הולך להיות שומר מעולה, הולך להיות שחקן מעולה בעיניי. ברנדין פודזימסקי, סטיב קר אוהב אותו.
מה זה?
מה?
אני לא, זה היה תופעה חד פעמית המשחק הזה, אני לא יודע מה הפוטנציאל שלו.
מאז המשחק הזה הוא קצת יותר, הוא משחק יותר, סטיב קר הכניס אותו לרוטציה בצורה טובה, נותן לו יותר דקות. השמועות בגולדן סטייט זה שהם התיישו מג'ונתן קמינגה, אני לא כך מבין את זה, אבל זה מה שהכותרות צעקות, שהם התחילו להגיע, הם הגיעו למצב שהם שוקלים להעביר אותו בטרייד, אבל כן, זה נראה שפודזימסקי עבר את מוזס מודי ושחקנים אחרים ברוטציה, ומקבל את הדקות. תשמע, הוא חכם, הוא פייטר לא נורמלי, והוא קולע. אם הוא קולע, אז הכל טוב. זהו, נראה לי, אנטוני בלק מקבל דקות, הוא לא כך מחזיר תוצרת, זה קצת...
אני מוזר ממנו קצת.
בסדר, אבל אורלנדו לא ברור מה קורה שם. אני לא מצליח להבין מה קורה באורלנדו, ממש לא. כאילו, הם מנצחים, אין להם אף שחקן שבולט, והם מנצחים, וההגנה שלהם עובדת. משהו שם לא ברור לי.
שאלה קצרה. איזה יאנג קור היית לוקח, של יוסטון או של אורלנדו, אם היית יכול לבחור?
אני חייב.
כן. לי יש תשובה שהיא די חד משמעית, כן? אני לא יודע למה, מעניין למה קשה, למה תבחר.
קודם כל כי אני מאוד אוהב את שינגון וג'בארי סמית בצד אחד, בצד שני יש את פרנץ וגנר. אני לא כל כך גבוה על פאולו בן קרו, אני חושב שהוא שחקן די מוגבל, ועצם זה שפותחים לו, זאת אומרת, כאילו אם הוא ישיך בנתיב הזה, הוא יהפוך לג'וליאס רנדל, מאוד לא יעיל, סקורר, ווליום סקורר, מאוד לא יעיל, אני לא אוהב את מה שעושים איתו באורלנד. אני חושב שהוא יכול שחקן מאוד טוב, שחקן פיק אנד רול מאוד טוב, זה רים ראנר מאוד טוב, אבל אני לא בטוח שמה שאורלנדו נותנים לו לעשות, זה הייעוד שלו. כאילו אם תסתכל על אירון גורדון, על הקריירה של אירון גורדון, שאורלנדו הוא היה בעצם אמור להיות הכוכב, וזה לא התפתח, ובדנבר הוא רול פלייר מצוין. איך שבן קרו שם? אני לא רואה אותו ככוכב בליגה. לא יודע, נו, יאללה, נלך עם יוסטון.
יופי, בסדר.
למה? זה כל כך ברור בעיניך?
אני חושב שזה ברור, אבל כאילו, כן, הצמד שם גרין פשוט טוב מדי. כאילו, אפילו הוא נהיה יותר, לא יודע, פשוט המספרים מראים.
אתה מצמיד שם את ג'לן גרין לשנגון, זה לא יפה. זה לא הוגן עם שנגון.
אז לא יודע.
לא יודע, אני, כאילו גרין... הוא לא שם, הוא שחקן, הוא סקורר, כאילו לא יודע, הוא ווליום סקורר, אני לא מצליח לראות ממנו כרגע הרבה יותר מזה, הוא לא שחקן חכם בעיניי, וזה... זה בעיה, כי כשיש לך שן גרין ושן גון מביא את כל הצד של ה-IQ כדורסל, אז זה בעיה. ואתה רואה את ההבדל ביניהם, כי אתה רואה ששן גון מאוד מעורב בקלאץ' במשחקים צמודים, וגרין הרבה פחות. זאת אומרת, ון וליט כבר פחות, לא מוסר לו את הכדור כמעט.
כן.
טוב. אני חושב שיש אחלה מחזור, כי ממש כיף לראות חלק מהשחקנים, ואני חושב שיש עוד כאלה שעוד, מה שנקרא, זמנם לפניהם. אמן תומפסון עוד בקושי מקבל הזדמנויות. וואו, פורטלנד אגב, זה כזה פח זבל, שאני כבר לא מכיר את השחקנים שיש שם, לא משנה. טוב, קצת שאלות על הרוקיז. אז עמיה לינדנבאום שואל האם רוקי העונה בינתיים הוא צ'אט ולא ומבי, אתה הולך עם ומבי או עם צ'אט?
לא, אני הולך עם צ'אט, גם בכל הרמות, כאילו, גם בהייפ וגם בכישרון כרגע.
אני חושב שזה פחות קשור לזה שאוקלאומה סיטי קבוצה מנצחת, אני חושב שזה קשור יותר ליעילות שלו, אוקיי? לעובדה שהוא עושה המון במעט, וומבי כן. עושה בינוני בהרבה, בוא נקרא לזה ככה. האם עוזר תומפסון יכול להיות גם מוביל כדור? אני לא חושב שהוא, אני לא חושב, אני חושב גם שבויאן בוגדנוביץ' יחזור, כאילו אני חושב שכרגע אחת הבעיות של דטרויט זה החוסר בריווח, והם לא יכולים לשחק גם עם גם עם תומפסון, גם עם איזה סטוט וגם עם ג'לן דורן, שבטח לא כשהגארדים שלהם לא קולים, כאילו
הגארד שלך זה קיליאן.
אז אני חושב שבויאן בוגדנוביץ' הולך לקבל דקות, ואני הייתי רוצה, כאילו אני לא מצליח להבין מה קורה בדטרויט, כן, ג'יידן אייבי התחיל לספסל, עכשיו הוא בחמישייה, לא ברור לי מה מונטי וויליאמס עושה שם, זה בסדר, אבל כאילו, הוא מקבל את הכסף הגדול ולא אני. אני חושב שבוגדנוביץ' אבל יצטרך את הדקות, כי אתה רוצה לרווח, אתה רוצה לפתוח לקייט את המשחק, אתה רוצה לפתוח לדורן את הצבע, אתה רוצה זה, וברגע שאיזה הסטורטו, קלה הכי טוב שלך, אתה בבעיה.
אז אתה רוצה גם לפתוח אופציה לטרייד על בוגדנוביץ' בסוף, אם אתה רוצה להשתדרג.
אני, תשמע, דטרויט, אתה צריך קלעים. ג'ו הריס לא מתפקד. אתה צריך קלעים. אני לא בטוח שדטרויט יעביר אותו כל כך מהר, אבל אי אפשר לדעת. כן, הוא לא בטיימליין, זה בטוח. מה קורה עם קאם ויטמור מיוסטון? אז אותו דבר שקורה עם אמן תומפסון, הם ממש קבלים הזדמנויות, כאילו, יש קבוצה חזקה. הם התחילו חרה ופתאום עשו 360 מעלות, וגם שני הפסדים האחרונים, כאילו נצחו שש רצוף, הפסידו פעמיים עכשיו, אבל משחקים צמודים לקבוצות טובות. כאילו זה לא היה ההפסדים של תחילת העונה, התבוסות, הם היו ממש טובים וממש במשחק, וזה לא בושה להפסיד ללברון, מה שנקרא. גם לא לארדן, למרות, גם במצבו. אני חושב שקאם ויטמור, הוא לא במקום טוב. עבורו, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא במקום שהוא התפתח, אני גם לא חושב שאם היודוקה הוא מאמן מאוד קשוח, אני לא בטוח שהוא סבלנות לטעויות של רוקיז, אז אבל כאמור אתמור יש לו את הכישרון, לא יודע, אולי במקום אחר יצליח יותר. יאללה, קצת שאלות כלליות. אז ניר אלפי שואל על פרי אג'נסי 24, מה יהיה החוזה הבא של הרדן, לברון, מקסי וקליי? טוב, אז מקסי, אני חושב שיש סימן שאלה. אך קבל את המקס, את המקס של המקס.
כן, מקס של המקס, קליי.
יחוזה מקסי.
אני יכול, אפשר hot take שמשתלב עם עוד שאלה של...
שנייה, מקסי, אנחנו סגורים, זה מקסימום. לברון, אני לא חושב שהוא מישהו קבל...
איפה שהבן שלו ייבחר?
הבן שלו לא ייבחר לדעתי השנה, אבל קודם נראה את הבן שלו משחק. אני חושב שלברון, אבל בכל מקרה זה הולך להיות מקסימום, זאת אומרת, אני לא רואה אותו...
כן, אבל השאלה אם זה מקסימום של מה, שנה, שנתיים, מה?
לא, קודם כל הוא לא יכול לקבל חוזה יותר משלוש שנים בגלל הגיל שלו, אבל הוא גם לא יכול להתחייב. אני חושב שזה יהיה מקס לשנה. זה יהיה בטח משהו כמו 1+1 שדורנט היה לוקח. שיהיה לו ביטוח. אבל אני לא רואה אותו יורד מהמקסימום. קליי לדעתי זה גם קל. קליי יצטרך להסתפק באזור ה-12-15 מיליון.
ובגלל זה אני חושב שהוא יעבור בטרייד.
תשמע, אני לא מתרגש מהדיבורים, תחילת העונה חתם על הארכת חוזה, לא חתם על הארכת חוזה. אני חושב שקודם כל, גולדן סטייט, ובעיניי כאוהד, אני חושב שהם צריכים לדאוג שהוא, להשאיר אותו. אוקיי? שהוא ישחק. אני חושב שכאילו קרי כמובן, בטוח, חייב להיות כל הקריירה בגולדן סטייט. זה דרישה חד משמעית של האוהדים וגם שלי. אני חושב שגם קליי ודריימונד. האם זה יקרה? אני לא יודע. היה לי שבוע שיחה עם סורוקה שאמר אפשר אבל להעביר אותו בטרייד, להחזיר אותו לעונת פרישה כמו שעשרים שחקנים אחרים, זה בסדר. אני הייתי מעדיף לראות אותו במשחק כך במדי גולדן סטייט, אבל לא יודע.
גם אם יש לך איזה זק לוין על המדף? לא,
זק לוין לא, זק לוין לא מושך אותי, לא שחקן מנצח. תשמע, אתה צריך פה סיטואציה. קודם כל אתה לא צריך פה מישהו כמו זק לוין, אתה צריך מישהו כמו... כי הגדולה של קליי זה שהוא יכל לעשות את הדברים ולא היה לו בעיה לו לעשות אותם, והוא השלים את קרי ודורנט, ותחשוב על, כאילו הבן אדם שחק עם קרי ודורנט ועדיין היה אחד הקלעים הכי טובים בליגה, עשה סיי קליעה נהדרים. אני לא רואה את זק לוין שם, הוא בכלל לא קשור בעיניי לסיפור. עכשיו, להעביר אותו בטרייד ולהעביר אותו לשנת פרישה, מילא, אני אגיד לך מה הדילמה שלי מן הסתם. הדילמה שלי זה שאם אתה עכשיו משאיר את קרי באוויר, בעצם, כי כנראה שעם קליי זה כבר לא יקרה, זאת אומרת, עם קליי ודריימונד בכושר הנוכחי שלהם כבר לא, אני לא חושב שהוורז סוגלים להתמודד על אליפות. מצד שני, חשבתי את זה גם ב-2019, אז מה אני יודע? אני לא רוצה לראות אותו עובר בטרייד. אם הוא החליט לעזוב בקיץ, שיעזוב בקיץ. אבל אני לא רוצה לראות אותו עובר בטרייד. אני לא רוצה שהמועדון יהיה איזושהי, כאילו, עושה את זה. ותשמע, מגיע לו קצת נאמנות, כאילו הוא נתן למועדון כך הרבה, זה לא שהמועדון לא נתן לו, כן, הוא הרוויח הרבה כסף בגולדן סטייט, זה לא קיפחו אותו.
כן, גם בזמן פציעה.
נכון, נתנו לו חוזה מקסימום כשהוא היה שנה בחוץ, אחרי זה עוד שנה בחוץ, אז לא יודע, אני רוצה לראות אותו מסיים את הקריירה בגולדן סטייט, רק בגולדן סטייט. אבל אני חושב שמבחינת גובה חוזה, 12-15 מיליון, אני לא חושב שהוא יכול לקבל יותר מזה גם בשוק החופשי, בטח לא כמו שהוא נראה כרגע. הרדן זה שאלה קשה.
זו הייתה שאלה שלי בהתחלה עם בלמר, שאמרת שיש את קוואי וכולם, אבל כאילו הבן אדם, לא יודע, האם הוא ירד למינימום מתישהו? אי פעם?
אני לא יודע אם הוא ירד למינימום, גם ווסטבוק לא במינימום אגב, הוא קצת מעל המינימום.
קצת מעל, בסדר, האם ארדן יהיה מוכן לקבל 5 מיליון דולר שנה הבאה? לא נראה לי.
תשמע, התהליך שווסטבוק עבר הוא שונה מאוד מהתהליך שהארדן עבר, כי ווסטבוק בעצם במהלך החוזה שלו כבר הפך לנטל בגלל החוזה שלו, והוא חטף, והוא עבר טריידים וביין, ביי-אוט סליחה, ואז כאילו זה תהליך טבעי. הרדן לעומתו חתם על חוזה שנה שעברה של 1 פלוס 1, כשהשמועות אומרות הבטיחו לו שהוא יקבל את החוזה מקסימום בהמשך. וזו שאלה. כי אם הוא חושב עדיין שמגיע לו החוזה מקסימום, אז אני לא יודע כמה הוא הולך להתפשר. מצד שני, אני לא בטוח שמי ישלם לו. אז אי אפשר לדעת. אני לא חושב שבלמר ישלם לו את המקסימום.
אני גם לא חושב ששלנו את המקסימום.
אני חושב שחוזה הגיוני בשבילו הולך להיות באזור ה-20 מיליון, אבל אני כנראה שהוא יקבל יותר, אני לא יודע כמה יותר. אני עדיין לא חושב שזה יהיה מקס.
הרבה תלוי בהצלחה שלהם, העונה, אם וכאשר.
ברור. כמו שהם נראים כרגע, גם את זה הוא לא שווה. טל קנן שואל למה כל העולם ואשתו מבקר את הוויזרדס, ולא מבין שהם סוף סוף בכיוון הנכון, כי אנחנו צריכים לראות אותם. ואנחנו רואים אותם, וזה חוץ מלבקר אותם, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? כאילו כן, הם בכיוון הנכון, הם עושים מה שהם צריכים לעשות, אבל זה עדיין לא צריך לראות כל כך רע.
זה פשוט, באמת, גם ברמה של, אתה יודע, אני רואה את זה במשחקים של וושינגטון, אני כאילו רואה אני רואה עם השידור הישראלי, וזה פשוט מצחיק שכל הפרשנים כאילו, והנה ג'ורדן פול עם הכדור. כאילו, מדהים.
בוא נגיד שגם כשאתה מפסיד, אתה לא אמור לראות כל כך גרוע. זאת אומרת, תשמור קצת על כבוד עצמי. ג'ורדן פול הולך כחבר בשקטי נפול, ולא יודע. האם ראסל ווסטבורק סוף סוף מבין את מקומו ולמד לשחק כמו שהוא צריך, למשל יותר לעשות יותר חסימות ללא כדור? אני חושב שראסל ווסטבורק רוצה להישאר רלוונטי ורוצה להישאר יעיל, להישאר, להתחיל להיות יעיל. כאילו אני חושב שכן יש לו איזושהי הבנה שהוא צריך, שהוא כבר לא הכוכב שהוא היה. אריאל בנדיט שואל, הקבלירס יכולים להיות קונטנדרים? אני לא רואה את זה.
לא,
אני חושב ש אני מאוד אוהב את השחקנים כבודדים, זה לא מתחבר טוב, ואני לא בטוח שדוניאל מרשל, וואו,
מאיפה הוא בטא אותו?
דונובן מיטשל, נו דוני, דוני מיטשל,
וואו, איזה בוידן,
בלאסט אוף פרום דה פאסט. לא משנה, רוב המאזינים שלנו בכלל יודעים מי זה. אני חושב שדונובן מיטשל יודע שהוא הולך לעזוב אותם, ואני חושב שהם יודעים שהוא הולך לעזוב אותם בסוף החוזה שלו. כאילו. ב-2022 הסלטיקס הגיעו לגמר והיו קבוצת הגנה מדהימה, אבל אחת הסיבות שבגללן הם הפסידו בגמר לווריורס זו הייתה הרוטציה הקצרה שלהם, שהייתה להם. האם הרוטציה הקצרה שלהם תהווה בעיה גם השנה? אני חושב שהטופ 6 שלהם הוא מדהים. וברמה שזה מחפה על רוטציה קצרה. ואני לא חושב שזה היה ב-2022. כאילו עדיין היחסרים הם, כאילו, הולידר בעיניי הרבה יותר טוב ממרק סמארט, ופורזינגיס מתאים להם כמו כפפה ליד, והוא הרבה יותר בריא מרוברט וויליאמס, אז אני לא חושב אני לא חושב שאפשר להשוות בין הקבוצות. ברק מונק, אתם רואים את מיאמי הנוכחית מצליחה להגיע רחוק? רואים או לא, הם יגיעו, אני יודע, זה כבר לא תלוי בנו.
הם יגיעו, אנחנו לא שואלים אותנו כל כך, הם פשוט יגיעו לשם.
כן, תשמע, לא, זה היה הצטרפות מקרים שנה שעברה, אבל מה שנקרא, אף אחד לא מוכן לאמר נגדם כבר. המערב באמת חזק, או שהוא צמוד בגלל שהרבה קבוצות, אני חושב שהרבה קבוצות שוות בכוחם. כאילו, אני חושב שכל יום יש הרבה קבוצות שעדיין מחפשות את עצמם. הלייקרס, הווריורס, הלייקרס לא טובים.
קליפרס מקום 11.
כן.
כל מיני כאלה.
ובגלל זה, כן, יש קבוצות שהן דווקא אלה שהן צעירות והן אנרגטיות, פותחות טוב יותר, אבל זה יתאזן קצת בהמשך לדעתי. עמית זרח, האם זה יפה מצד גולדן סטייט לשים את כלי על השולחן? אז דיברנו עליו בשביל זק לוין, אני לא חושב שם אותו בשביל זק לוין, אבל אני לא יודע. כאילו זה הכל שמועות, אל תתייחסו. דורון שטרית, תקרות, בבקשה תקרות של פליקנס, סיבוב ראשון, קודם שהגיעו לפלי אוף. כאילו, קבוצה הכי לא יציבה בעולם, אני לא מצליח להבין, לילה אחד הם סוגלים לקרוא את, לנצח את דנבר, לילה אחרי זה להפסיד לשארלוט, כאילו, משהו שם.
מאמן נראה לי שמה מתחיל, הכיסא מתחיל לזוז קצת.
אני לא בטוח שזהו, אני חושב שזה האישיות של השחקנים.
אני לא חושב שזהו, אני ממש לא חושב שזהו, אבל משהו צריך איזה משהו, לזעזע את זה, זיון אי אפשר, הוא מוציא בעצמו שערוריות, הם פצועים, הציבות עם אינגרם וזיון לא נראה שעובד, לא יודע מה הם יכולים לעשות.
טוב, דלס?
דלס, גמר מערב.
כן, אתה יודע, לוקה כבר שם שם טרף. למרות שאני לא חושב שהם קבוצה של גמר מערב, אבל הם היו שם.
לא, הם לא, הם מאוד לילים עדיין. חסר להם סייז לדעתי.
אני חושב שהגעה שלהם הייתה מקרית, בערך כמו אטלנטה. כאילו גם יאנג הביא את אטלנטה לגמר מערב. אני לא משווה ביניהם חס וחלילה, לוקה שחקן הרבה יותר טוב. אני לא רוצה להגיד שיאנג הוא באותה פירה, אבל גם אטלנטה הגיעו במקרה, כי פילדלפיה פישלו, ודלס הגיעו, כי פיניקס פישלו. כאילו, הם לא אמורים להיות שם. מיאמי? וואו, אנחנו לא שמים מיאמי תקרה, עזוב אותי באמא שלך.
מיאמי? אין תקרה. לא שם תקרה למיאמי.
לא יודע, תשמע, אני חושב שמיאמי עוד יעשו טרייד במהלך האחרונה, ומאוד תלוי את מי מביא.
כל הזק לוין עם דמר דה רוזנים שעל השולחן עכשיו.
לא בטוח שזה הטיפוס שלהם, אבל
למרות שהוא רוצה להגיע למיאמי, ראיתי איפשהו.
אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה להגיע למיאמי. סבבה, ניל, איפה מוצאים אותך?
מוצאים אותי בטוויטר, הודיניל, בעמוד פייסבוק, שהוא מתויג גם. זהו בגדול, אני אשתדל פה ושם להרים את הראש, וזהו, אני מקווה שהיה לכם כיף, וואלה נהנתי.
תודה, מסר לאומה.
מסר לאומה. שיהיה לנו אחלה עונה, באמת. אני חושב שהיא נפתחה כגודל הציפייה, היא באמת, אין פה אכזבה, so far, תפו תפו בריאות השחקנים גם, כאילו, לא יודע, נראה מאוד כיף, אני מרגיש שזה מאוד, וואלה, חזרה לי קצת השמחת חיים, אז אני מקווה שגם לכם.
טוב, חברים, בין אם אתם חיילים ובין אם אתם לא חיילים, ובין אם אתם עכשיו, איפה שלא תהיו, איפה שאתם לא מאזינים, א', תשמרו על עצמכם. מה שנקרא, אנחנו רוצים להרים את הראש, תחזירו את החטופים, לא יודע, שהמצב ישתפר איכשהו, שהמצב קצת, שיהיה יותר טוב. תודה רבה, ניל, שמחתי.
תודה רבה.